בכורות דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה במשנה. סופר על יהודי שבא לשאול שאלה את הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו. המשנה הרי אומרת, מסכת ברכות, שכשאדם חלילה מגיע על שונאיהם של ישראל, כמו שאומרים, דבר שהוא לא טוב, חייב לברך את הברכה של ברוך דיין האמת באותה שמחה כמו שהוא מברך על דבר טוב, ברוך הטוב והמיטיב. איך אפשר באותה שמחה לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אמר לו רבי אלימלך, יש לך שאלה טובה. תיגש לאניפולי, שם גר אח שלי, הרב הקדוש רבי זושה, והוא יענה לך תשובה. הוא הגיע, ראה את רבי זושה, העניות שלו הייתה ממש זועקת לשמיים, מצב שכל אדם מהשורה מסתכל עליו כמו הדבר הכי רע שיכול להיות. הוא שואל אותו את השאלה. אמר לו רבי זושה, אני לא יכול לענות לך תשובה, כי מעולם לא היה לי אפילו דבר אחד רע. כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לי, תמיד הוא היה טוב. מאוד מאוד מעניין מה היה אומר רבי זושה, מה טוב יכול להיות בזה שיש מום. מה טוב במום? אז האמת היא שזה לא כל כך מסובך, כי בבחור, הסרט שאנחנו כרגע לומדים, מסכת בחורות, מום זה דווקא דבר שיכול להתיר בחור לשחיטה מחוץ לבית המקדש. אבל כאן המשנה הבאה שלנו עוסקת בכזה מום שאפילו לא מתיר את הבחור לשחיטה מחוץ לבית המקדש. יש מומים כאלה, מהתורה לדוגמה, מום שהוא עובר, שיכול להחלים, שאם יש אותו בבחור, גם אי אפשר להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש, כי יש בו מום, וגם אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, בתור בחור בעל מום, מכיוון שהמום הזה הוא עובר. יש עוד כל מיני דוגמאות כאלה, שמצד אחד המום מונע הקרבה בבית המקדש של הבחור, ומצד שני הוא לא מאפשר לשחוט את הבחור הזה מחוץ לבית המקדש. אז זה באמת דבר שצריך קצת לדון עדיין, מה באמת הטוב בו, אבל בוודאי שגם בו יש את הדבר הטוב. אומרת המשנה, באמת, ואלו אין שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במידה ולא במדינה. הבחורות הבאים אי אפשר לשחוט עליהן, לא בבית המקדש בתור קורבן בחור, וגם לא מחוץ לבית המקדש במדינה בתור בחור בעל מום. הראשון ברשימה, חברבר. יש טיפות לבנות בשחור שבעין, והמים שכל הזמן עוטפים מים בעין של הבכור, אבל שאין קבועים, שזה לא קבוע, אלא זה מום שיכול גם להחלים. לכן זה לא מאפשר לשחוט מצד אחד את הבכור בבית המקדש, אבל גם לא מחוץ לבית המקדש. דבר נוסף, וחוטין הפנימיות, חוטין הכוונה לחניכיים שעליהם נמצאים השיניים, החניכיים הפנימיות שנפגמו, נחסרו, אבל לא שנעקרו, הם לא נעקרו לגמרי ממקומם, שזה לא נחשב מום גלוי, אלא זה נקרא מום נסתר. מום נסתר, לא שוחטים עליו את הבכור. ובעל גרב, זה סוג שכין, שזה גם כן מום עובר, הגמרא תבאר בדיוק מה זה. ובעל יבלת, יבלת חתיכת בשר, גוש בשר שנמצאת בלבן שבעין, וכמו שהגמרא הוקימה, מדובר שאין בתוך היבלת הזאת עצם, אבל יש שיער על היבלת ולכן זה לא נראה טוב, וזה נחשב מום. מום מצד אחד שאי אפשר להקריב קורבן כזה, מצד שני אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. ובעל חזזית. חזזית זה גם כן סוג של שכין וזה מום עובר. כמו כן זקן, גם כן לא מקריבים אותו לא בבית המקדש ולא בחוץ לבית המקדש. בהמה, מתי נחשבת זקן? אז יש אחרונים שרוצים להסביר שבצון, כמו כבשים, עיזים, זה מעל שנתיים. בקר זה מעל 3 שנים. אחרונים אחרים אומרים שזה לא תלוי בגיל, זה עניין שהאם הרגליים כבר רועדות, אז הוא נחשב זקן. אבל גם הם מודים שברגע שצון הגיע לגיל מעל שנתיים ובקר מעל גיל 3 שנים, כבר לא ראוי להקריב כזה קורבן, פני כבוד בית המקדש. וחולה, כוונה שכבר רועד מרוב חולי, גם לא ראוי לקורבן ולא לשחיטה מחוץ לבית המקדש. ומזוהם, הכוונה שיוצא מנורח שאיננו טוב, לא בגלל זהה, אלא בעצם. ושנאבדה בו עבירה, נרבה על ידי אדם, או שרבה אדם, ושהמית אדם על פי עד אחד או על פי הבעלים. לדוגמה, שור שנגח אדם ואדם מת. ההלכה היא שצריך לקחת את השור הזה ולסקול אותו. רק מה? צריך להעיד באמת שהוא הרג אדם. אז אם היו שני עדים שמעידים שהוא הרג אדם, אז סוקלים את השור הזה. הוא אסור בהנאה, ולא רק בתור קורבן. אבל אם אין שני עדים, אלא רק עד אחד או הבעלים בעצמם שמודים, לא סוקלים את השור, אבל אי אפשר להקריב אותו קורבן. וטומטום, כוונה שהמקום של הסימן בין זכר לנקבה, אטום אצלו, אי אפשר לדעת אם הוא זכר או נקבה. ואנדרוגינוס, הכוונה אחד שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה. אז את כל אלה לא מקריבים לא בבית המקדש, כי יש ספק, אולי הטומטום האנדרוגינוס האלה הם נקבה. ולא במדינה, כי אולי זה זכר ואז זה בכור ואין בו מום. כאן הגרסה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שאנדרוגינוס, אפשר כן לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, כי אין לך מום גדול מזה, הנקבות שיש לו זה המום הכי גדול. וחכמים אומרים, אנדרוגינוס, לגבי טומטום יש ספק בגמרא, האם גם על זה הם חולקים? אינו בכור, אינו בכור. למה? כי הוא בריאה בפני עצמה, זה לא זכר. אלא נגזז ונאבד, מותר לגזוז ממנו את הצמר, מותר לעשות בעבודה, כי אין בו שום קדושה. אומרת הגמרא, במשנה למדנו כל מיני מומים, שנכון, אי אפשר לשחוט אותם קורבן, אבל גם אי אפשר לשחוט אותם מחוץ לעזרה. אחד מהמומים זה שכין שנקרא גרב. שואלת הגמרא, וגרב לא, וכי זה לא נקרא מום קבוע שאפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. והכתיב, גרב באורייתא, המום של גרב כתוב בתורה בין המומים של הקורבן. שאלה נוספת, וחזזית לא? הסוג שכין שנקרא חזזית, אי אפשר להקריב אותו מחוץ לעזרה? והכתיב ילפת באורייתא, וטניה, מה זה נקרא ילפת? אז כתוב בברייתא ככה, גרב זה החרס, זה סוג של שכין שהוא יבש כמו חרס. ילפת זו חזזית המצרית, שזה נקרא חזזית. אז אם כן, גם חזזית זה נחשב שכין, וזה כתוב בין המומים של הקורבנות. ואמר יש לקיש, למה נקרא שמה ילפת של אותו שכין? שמלפפת, היא דבוקה והולכת באותו אחד שיש בו את השכין הזה עד יום המיטה. בכל אופן, אבל רואים מכאן שגם גרב וגם חזזית הם שניהם מומים קבועים שכתובים לגבי קורבנות, אז למה הם לא מתירים את הבכור לשחיטה מחוץ לעזרה? ביש למה חזזית החזזית לא קשיה? אפשר לתרץ שתלוי איזה סוג חזזית. כאן שאנחנו רואים שזה מום קבוע והוא מותר בשחיטה מחוץ לעזרה, בחזזית המצרית, חזזית שהייתה במכת שכין במצרים. וכאן שאנחנו רואים שזה מום עובר, בחזזית דאלמה, סתם חזזית כן יכולה לעבור, לכן זה לא מום קבוע, ובחור שיש לו כזה שכין, לא מתירים לשחוט אותו מחוץ לעזרה. אלא גרב הגרב, קשיה, אבל בין גרב, שמצד אחד כתוב אותו בין המומים של הקורבנות, שזה מום קבוע, לבין מה שהמשנה שלנו אומרת שגרב זה מום עובר, ולכן אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, אם הוא בחור, זה סתירה. עונה הגמרא, גרב הגרב נמי לא קשיה, גם בזה אין סתירה. מה שאנחנו אומרים שגרב זה מום עובר, בלח, מום לח עובר. כשזה שכין, מתי אנחנו אומרים שהשכין הוא מום קבוע בגרב? ביבש. לח איתסי, כשהשכין הזה הוא לח, הוא יכול להתרפא, לכן זה נקרא מום עובר, ואי אפשר לשחוט על שמו את הקורבן מחוץ לעזרה. ויבש לא מיצי, אבל ברגע שזה שכין יבש, זה לא נרפא, ולכן הוא בין המומים של הקורבנות. ואם באמת כזה מום יהיה בבכור, זה יתיר את הבכור בשחיטה מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא, ולך מיצי, מה אתה מתרץ? ששכין של גרב לך מתרפא, מחלים. ולכן זה נחשב מום שהוא לא קבוע, ואי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. מה וכי זה באמת ככה? והכתיב, הפסוק אומר, יקחה השם בשכין מצרים. בהמשך שם כתוב, ובגרב ובחרס, אשר לא תוכל להירפא. ושם מובא גם גרב וגם חרס. אפילו שגרב, מה זה גרב? חרס, אנחנו יודעים שזה שכין יבש. ומדכתיב הוא בחרס שזה יבש, הרי גרב, על מה הוא מדבר? לך, לך אמור. וכאמר, שלא תוכל להירפא. אז רואים פה שגם גרב, לך אי אפשר להירפא, זה מום קבוע. אז אם כן, למה אומרת המשנה שאי אפשר לשחוט בחור שיש בו גרב, לך, מחוץ לעזרה? אלא אומרת הגמרא, תלת אהבו. באמת, הגרב של המשנה זה מום עובר. וזה שכתוב שגרב זה מום לך, שהוא לא עובר, זה גם נכון. כי יש שלושה סוגי גרב. דקרא, מה שהפסוק מביא, שנקרא חרס, גרב שנקרא חרס, יבש בין מבפנים, בין מבחוץ. הוא יבש לגמרי. כל השכין יבש. והוא גם כן קבוע. ולכן כמובן כזה מום, אם היה אותו בבכור, היה אפשר לשחוט את המום, לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה. הסוג השני של גרב, דמתניטין, שהמשנה אומרת שזה מום עובר, ואי אפשר לשחוט גם מחוץ לעזרה כזה בכור, לך מבחוץ ומבפנים. ולכן זה יכול להחלים, זה מום עובר, ואי אפשר לשחוט על שמו מחוץ לעזרה את הבכור. מה שהיה דמצרים במכת שכין, ובפרשה של התוכחה, התורה קוראת לזה גרב, זה יבש מבפנים ולך מבחוץ. מה ההוכחה? דכתיב, ויהי שכין הבעבועות, מבעבע זה דבר לך, פורח, פורח זה דבר חיצוני באדם. רואים שהשכין שהיה במצרים, היה בפנים יבש ובחוץ לך, הוא לא יכול להחלים, זה היה מום קבוע. טוב, היה ברשימה של המומים, או של הדברים שאי אפשר להקריב אותם קורבן במשנה, אבל מצד שני הם לא נחשבים מום שאי אפשר לשחוט אותם מחוץ לעזרה, היה והזקן והחולה והמזוהם, שיוצא מנורח לא טוב. מינה נמילי שאי אפשר כזה בחור להקריב קורבן. דתנו רבנן, פסוק אומר, מין הצון, המילה מין זה מיעוט. מין הכסבים או מין העיזים, יש פה שלושה פעמים את המילה מין. אחד מהם פרט לזקן, והשני לחולה ולמזוהם. כל אחד מהמיעוטים ממעט אחד משלושת הדברים האלה. למה צריכים את שלושת המיעוטים? למה אי אפשר אחד ללמוד מהאחרים? זקן למשל מחולה, או חולה ממזוהם, או אחד משתיים. למה צריך כל אחד מהם שיהיה לו לימוד בפני עצמו? הוא צריך, אומרת הגמרא, כל אחד מהם, אם לא שהיה לנו לימוד מיוחד, לא היינו לומדים אותו מהשני. דהי כתב רחמנה למיעוטי זקן. אם היה כתוב שאי אפשר להקריב קורבן זקן, הייתי אומר, אתה יודע למה? זה לא הדר בריא, מעולם, אולי כן היה אי פעם דבר כזה, כן, אבל בדרך כלל, זה לא יכול לקרות דבר כזה, שאדם היה זקן ונהיה אחר כך צעיר, זה לא דבר שאפשר להחלים ממנו. למה אני אומר שיש כאלה שכן יהיו צעירים? זה כמובן, אנחנו מדברים על שרה אמנו. שרה אמנו כבר הייתה זקנה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה אותה צעירה בחזרה. בכל אופן, אבל בדרך כלל אדם לא יכול להחלים, כשהוא נהיה זקן, לא נהיה בחזרה צעיר. אבל חולה דאדר בריא אימא לא. אדם שהוא נהיה חולה, בעזרת השם הוא יהיה בריא. אז אם כן, מה הבעיה להקריב כזה בחור בתור קורבן? הייתי חושב שאפשר. לכן הפסוק ממעט שגם את זה אי אפשר. והיא כתב למיעוטי חולה, הייתי אומר, דלאו אורחי, זה לא צריך להיות דבר כזה, זה לא דבר רגיל שהוא נהיה חולה. אז אם כבר זה קרה, זה משהו מוזר, ואי אפשר להקריב כזה דבר קורבן. אבל זקן, דיינו אורחי, מה אתה רוצה? ברוך השם, הוא האריך ימים, ועכשיו הוא זקן, אין בזה שום חיסרון, אולי אי אפשר להקריב אותו קורבן. אימא לא, אולי לא נמעט אותו מקורבן, לכן התורה ממעטת את זה גם. והיא כתב רחמנה תרי למיעוטי הני דכחישי. אם היה כתוב שני מיעוטים, הייתי ממעט זקן וחולה כי שניהם חלשים. אבל מזוהם, דלא כחיש, הוא חזק. אימא לא, אולי לא נמעט אותו מהקרבת קורבן. והיא נמי, היינו ממעטים רק למיעוטי מזוהם, עדיין לא הייתי לומד למעט גם זקן וחולה, כי הייתי אומר מזוהם משום דמאיס, זה מאוס להקריב כזה קורבן. אבל הני, זקן וחולה, דלא מאיסי, אימא לא, הייתי אומר שאין בעיה להקריב אותם קורבן. צריך, לכן התורה ממעטת בשלושה מיעוטים, גם זקן אי אפשר להקריב קורבן, גם חולה וגם מזוהם. למדנו במשנה, עוד סוג בהמה, בחור שאי אפשר להקריב אותו קורבן, זה בחור ושנאבדה בו עבירה. וכולי, הכוונה גם בחור שהרג אדם. מינה נמילה, מאיפה אנחנו יודעים באמת שאי אפשר להקריב כזה בחור. נתנו רבנן, גם כאן כתוב מין הבהמה, המילה מין זה מיוט, להוציא רובע ונרבה, שאם נעשתה בהם עבירה, אי אפשר להביא אותם קורבן. מין הבקר, המילה הזאת גם כן מיוט, מין להוציא את הנאבד, אחד שעבדו איתו עבודה זרה, או שעשו אותו עבודה זרה, שככה רוצים, כאלה שרוצים להגיד. מין הצון, המילה מין פה באה להוציא את המוקצה, שהקצו אותו לתקרובת עבודה זרה, ומן הצון, הוו, להוציא את הנוגח. בהמה שנגחה, בחור שנגח אדם והרג אדם, לא מקריבים אותו. שואלת הגמרא, הני, רובע נרווה ונוגח, מה צריך פסוק למעט אותה מהקרבה על המזבח? בני קטלנין הוא, הרי צריך להרוג אותם, והם אסורים בהנאה. אז בשביל מה צריך פסוק להגיד שאי אפשר להקריב אותם קורבן? הנה הגמרא, מדובר כאן על פי עד אחד או על פי הבעלים, שאז הם לא אסורים בהנאה כי אין כאן שני עדים. אלא מה כן? בתור עד אחד אפילו, או בתור הבעלים, זה כבר סיבה מספקת שאי אפשר להקריב כזה בחור קורבן אחרי שהוא נגח והרג אדם. למדנו במשנה שבחור שהוא טומטום, שאטום הסימנים שלו אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, הכוונה שיש לו את שני הסימנים, שני אלה לא מקריבים אותם לא בבית המקדש ולא מחוץ לבית המקדש, אי אפשר לשחוט אותם. שואלת הגמרא, ביש למה טומטום במקדש לא? אני יכול להבין למה אי אפשר להקריב קורבן בחור טומטום שאטום לו לדעת האם הוא זכר ואז יש לו באמת קדושת בחור או שהוא נקבה. דילמה נקבה היא, מי אמר לך שאתה יכול להקריב אותו בתור בחור? בחור זה רק זכר ופה אתה לא יודע בטוח שזה זכר. אז לכן אולי זה נקבה ואי אפשר להקריב אותו קורבן ואתה מביא חולין בעזרה, זה לא שייך. ובמדינה לא, אני גם יכול להבין למה אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, בכל מקום מחוץ לעזרה. דילמה זכר הוא ולד בימומה, אולי זה זכר ואז זה בחור ובחור בלי מום, אי אפשר לשחוט מחוץ לעזרה, אז אני מבין, זה בטומטום. אלא אנדרוגינוס, למה באמת לא? ביש למה במקדש לא? אני מבין למה. דילמה נקבה, יש לו גם סימני נקבה. אז אם זה לא בחור, אי אפשר להקריב חולין בעזרה. אלא במדינה, למה שלא יהיה אפשר לשחוט אותו? נאי, נמי, ככה גרסה פה. דזכר הוא, גם אם נאמר שהוא זכר ולא נקבה, אז נאמר שהוא בחור, ואז צריך להקריב אותו קורבן, אבל יש בו מום. מה המום שלו? תעשה נקבות, סימן הנקבות שבו יעשה אחד מהמומים שנקרא חריץ וישחוט עלה ואז יהיה אפשר לשחוט על סמך המום הזה. אמר הבעיה, לא, אמר קרא או חרוץ או שבור, זאת אומרת המום שנקרא חריץ והמום של שבר בעצם כתובים סמוך אחד ליד השני. חרוץ דום יד שבור, התורה מלמדת אותנו שצריכים שהמומים האלה יהיו דומים. מה שבור במקום עצם? כמו ששבר זה מום, רק אם זה שבר בעצם. אף חרוץ במקום עצם, ככה גם חריץ, רק אם הוא בעצם, זה נחשב מום. זה הסבר אחד. רבא אמר, הסבר שני, מה הסיבה באמת שאנדרוגינוס, אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, למרות שנכון, שעל הצד שהוא זכר, אז יש במום עצם הצד הנקבות שבו. הסיבה היא, בלא שבור נמי לא מצית אמרת, גם בלי הסמיכות שאנחנו מסמיכים חרוץ לשבור, גם כן לא היית יכול לומר שמה שחרוץ במקום בשר הווי מומה. שכשיש חרוץ לא בעצם אלא במקום בשר זה יהיה מום. לא, אי אפשר להגיד דבר כזה. ולכן הנקבות לא נחשב מום. למה? דאיסל כדעתך הווי מומה, כי אם יעלה בדעתך שהחרוץ במקום בשר נקרא מום, כיוון דאמר, מכיוון שהברייתא אומרת, גרב, שכתוב בפרשה של המומים בתור שכין שהוא מום, הכוונה זהו חרס, שהוא יבש כמו חרס. עכשיו, אם הוא יבש, מחרץ חריץ. בדרך כלל הוא עושה חריץ גם לבשר שמתחת. מאיפה אני יודע שהוא עושה חריץ לבשר שמתחת? מכיוון שהרי אם הוא יבש, הוא בעצם בתוך הבשר ככה. עכשיו, הגרסה כאן וכתיב. עכשיו, הגרב הוא נחשב הרי נגע. גרב זה גם כן סוג של נגע. נגע צרת, בדרך כלל זה קטם שיש על הגוף. עכשיו, פה כשיש נגע, זה גם כאן כשיש צרת, כאן כשיש שכין זה גם כן כמו סוג נגע צרת. וכתיב, כתוב לגבי נגע צרת, הוא מראה הוא עמוק מן האור. כשיש לאדם קטם של נגע צרת, זה קטם בהיר. נגע צרת הוא לבן בארבעה גוונים, יש סעט, יש את הנספח, את הספחת של הסעט, יש את הבהרת, יש את הספחת של הבהרת, לא משנה בדיוק מה כל אחד מהם, אבל זה ארבע סוגי גוונים של לבן. ובכיוון שכשיש לבן על גבי אור שהוא לא לבן לגמרי, אז זה מראה בדרך כלל כשיש לבן, כשיש בעיר על כהה, הבעיר נראה כאילו הוא עמוק יותר. כשממששים רואים שזה לא, אבל כשמסתכלים ככה, למשל כשהשמש משתקפת דרך החלון על הצל, אז זה נראה כאילו המקום של השמש הוא יותר שוקע מאשר המקום של הצל, ככה זה נראה. וכשכתוב הפסוק אומר, הוא מראה הוא עמוק מן האור, כמראה חמה עמוקה מן הצל. אז אם כן, רואים מכאן שכמו שבנגע צרת הנגע הוא עמוק, אז כנראה גם בשכין הוא עמוק. אז אם הוא עמוק זה חריץ, אז אם זה חריץ, אז עצם זה שזה חריץ כבר זה מום. מה צריך להגיע לגרב? כאן מתעוררת שאלה שכדאי להתעכב עליה לפני שאנחנו ממשיכים. הרי בנגע צרת זה רק נראה עמוק, זה לא באמת חריץ. לעומת זאת בשכין זה באמת חריץ, אז למה שנלמד מהנגע הצרת לעניין שכין? רק מסביר בספר מנחת ביקורים, הסבר יפה. הוא אומר, הרי בוודאות אנחנו יודעים שכשיש שכין, זה אומר שזה באמת בתוך הבשר, זה יבש וזה חריץ בתוך הבשר. אז למה זה לא נחשב מום? כי כדי שבחור בעל מום יחשב מום בשביל שנוכל לשחוט אותו מחוץ לעזרה, צריך שזה יהיה כזה מום שהוא גלוי. אבל כאן כשזה מום, שהשכין הוא בתוך הבשר, הוא לא גלוי. אבל ברגע שהמראה הוא עמוק מן האור, הרי המראה הוא שכאילו יש כאן בעצם חריץ, כמו שאנחנו רואים לגבי נגע צרת, אז לכן זה כבר נקרא גלוי. אז בשילוב זה שאנחנו יודעים בפועל שזה באמת הנגע חותך, שהשכין חותך את הבשר, החלק היבש הוא בעצם דוחק את המקום של הבשר, זה חריץ בבשר. ביחד עם זה שזה גם נראה עמוק, לכן אנחנו אומרים שזה נחשב מום גלוי. בכל אופן, אבל אם אני אומר שכל גרב זה בעצם חריץ בתוך הבשר, אז למה צריכים לכתוב שני מומים? גם גרב וגם חריץ, הרי חריץ כולל גם גרב, כי בגרב בעצם יש חריץ, אז אם כן, ולכתוב רחמנה חרוץ ולא באי גרב, ואמין, אני בעצמי הייתי אומר, חרוץ דלא מייס אבי מומה, חריץ זה סך הכל שקיעה בתוך הבשר, זה לא מאוס, זה לא שכין, בכל זאת זה נחשב מום, אז גרב דמייס לא כל שכן שזה נחשב מום, ודאי, מה צריך לכתוב את זה גם? לכן כתב רחמנה גרב, למימר דחרוץ במקום בשר לא אבי מומה. כשתורה כותבת גרב בכל זאת, זה אומר שכשאמרתי בדרך כלל חרוץ, זה חרוץ בתוך העצם. וכשהתורה אומרת שגרב זה גם מום, למרות שזה חריץ, לא זה מה שעושה אותו את המום, אלא זה שזה שכין עושה אותו מום, כי בגלל שהחריץ שבו זה בבשר ולא בעצם. אם כן, עד לכאן הסברנו את דברי תנא קמא שאומרים שטומטום ואנדרוגינוס, אי אפשר להקריב אותם בבית המקדש. למה? מכיוון שהנקבות שיש באנדרוגינוס בעצם הופך אותו לסוג של מום, אבל זה לא מום ממש גמור שמתיר אותו גם בשחיטה מחוץ לעזרה. למה? כי זה חריץ, אבל זה חריץ לא במקום עצם, וחריץ לא במקום עצם זה לא נחשב מום גמור להתיר את השחיטה של הבכור מחוץ לעזרה. כאן באה דעתו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, אנדרוגינוס אין לך מום גדול מזה, כי הוא בעיקרון זכר, אבל יש בו את הנקבות, שזה בעצם העניין של הנגע שנקרא חרוץ, ולפי דעתו של רבי ישמעאל זה מום גמור. זה מום גמור עד כדי כך, שאפילו אפשר לשחוט את הבכור הזה מחוץ לעזרה, לא כמו שתנא קמא סברו שאי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, מכיוון שזה לא חריץ בתוך העצם. הוא סובר שזה מום גמור, זה נחשב מתיר את הבכור מחוץ לעזרה גם כן. עכשיו, למה באמת סובר רבי ישמעאל שגם חריץ לא במקום עצם אלא במקום בשר גם נקרא חרוץ. אז ככה, כי הבאי לא אמר, למה הוא לא הולך כמו דעתו של הבאי שאמר שבזה שהתורה כותבת חרוץ ליד שבור, אנחנו לומדים שכמו ששבור זה במקום עצם, גם חרוץ זה במקום עצם, כי לפי דעתו חרוץ דום ידי שבור לא אמרינן, הוא לא קיבל את הסמיכות הזאת שצריך ללמד שיש קשר בין שבור לבין חרוץ, שבור זה באמת עצם, חרוץ לא חייב להיות, זה יכול גם להיות חטח בבשר, זה גם מום קבוע ואפשר לשחוט את האנדרוגינוס בתור בחור מחוץ לעזרה. וכרבה, נמי לא אמר, למה הוא לא מסכים עם הפירוש של רבה? דילמה, יכול להיות שזה שאנחנו רואים שחרוץ בבשר לא נחשב מום, איך עד לא מין קרה? דווקא במקום כזה שהחטח לא ניכר, אבל איך עד מין קר? פה שזה כן ניכר, הנקבות שיש באנדרוגינוס הזה, מום רק הרינן בי. אז אני עכשיו מום רע, ואפילו אם זה רק חרוץ בבשר, זה כבר נקרא מום. לכן זה מום קבוע ואפשר לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה על סמך הנקבות שבו. זאת אומרת, לפי תנא קמא, אנדרוגינוס, כשהוא בכור, אנחנו אומרים שאי אפשר להקריב אותו לא קורבן בבית המקדש בגלל הנקבות שיש בו, ואי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה כי זה לא נחשב חטח במקום עצם. אם כמו הבאי או אם כמו רבה, אבל רבי ישמעאל סובר שאנדרוגינוס הוא אמנם נחשב בחור, חורה, רק מה שאנחנו לא שוחטים, מה שאנחנו מתירים לשחוט אותו מחוץ לעזרה, כי צד הנקבות שבו זה מום קבוע, זה כמו כל בחור בעל מום. שואלת הגמרא, באי רבה, מה הייתה מה דרבי ישמעאל שהוא אומר שאפשר לשחוט אנדרוגינוס מחוץ לעזרה? מפשט פשיטה לאנדרוגינוס בכור הוא ומומו אמו, האם זה כמו שאמרנו שפשוט לרבי ישמעאל שזה באמת בכור, הוא זכר באמת האנדרוגינוס הזה, רק הצד נקבות שלו זה המום של חרוץ בעצם. עוד דילמה, מצד שני אפשר להגיד, ספוקי מספקלי, הוא בעצם הוא מסתפק האם האנדרוגינוס הוא זכר או נקבה. ואם תמצא לומר כאמר, הוא הולך בדרך של שני שלבים. אם תמצא לומר בכור הוא, אם תרצה להגיד שזה בכור, אם זה לא בכור כי זה נקבה, אפשר ודאי לשחוט אותו מחוץ לעזרה כי זה לא בכור. אבל גם על הצד שזה בכור, הרי מומו אמו ואין שום מה לשחוט אותו מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא, בסדר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, מה חשוב לך לדעת מה ההסבר הנכון? למה היא נפקמינה? בכל אופן אתה הרי יכול לשחוט את הבכור הזה מחוץ לעזרה. עונה הגמרא, למילקה עלי משום גזה ועבודה. האם אדם שהלך וגזז את הצמר של האנדרוגינוס הזה, האם הוא יחייב מלכות על זה שהוא עבר על המצוות לא תעשה לא לגזוז צמר של בכור, או שהוא לא יקבל מלכות מכיוון שזה רק ספק האם הוא בכלל בכור כי לא בטוח שהוא זכר. הבדל נוסף, אי נמי למטווה לכהן, האם הבעלים של הבכור הזה בכלל צריך להביא לכהן את האנדרוגינוס שנולד לו פטר רחם? כי אם זה זכר הוא צריך להביא את זה לכהן, אבל אם זה ספק הוא לא חייב להביא את זה לכהן. המוציא מחברו עליו הראיה. מה התשובה באמת? תשמע, מה מביאה ברייתא לתרץ את השאלה? רבי אלעאי אומר, משום רבי ישמעאל, אנדרוגינוס בכור הוא ומומו אמו. והוא אומר את זה בשם רבי ישמעאל, שמע מינה מפשט פשיט עלי שהוא בכור, רק הנקבות זה מום. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, ודילמה אם תמצאי לומר כאמר, אולי הוא גם כן הולך באותה צורה של שתי שלבים. אם תרצה לומר שזה בכור, כי זה זכר, אז יש לו מום, אבל לא בטוח שזה זכר, אולי זה גם נקבה. אז אין עדיין תשובה לשאלה, מביאה הגמרא ברייתא נוספת לנסות לתרץ, תשמע, כתוב לגבי, כתוב לגבי עולה, שאדם רוצה להביא קורבן עולה, מן הבקר, בקר זה שור, בהמה גסה. כתוב שם להביא אם זכר, צריך להביא את זה דווקא מהזכר. מה זה בא ללמד אותנו? זה שצריך להביא בקר, קורבן עולה דווקא זכר, ולא נקבה. עכשיו, כשהוא אומר למטה, כשאדם רוצה להביא קורבן עולה מן הצון, גם כתוב זכר, שאין תלמוד לומר, כי אנחנו כבר יודעים שאי אפשר להביא קורבן עולה מהנקבה, מקורבן של בקר. למה צריך גם להגיד לגבי צון שאי אפשר להביא קורבן מנקבה? מה התלמוד לומר? עוד פעם, זכר, להוציא טומטום ואנדרוגינוס, שאת שתי אלה גם כן לא מביאים קורבן עולה. מני, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? אילי מתנה קמה, אם זה הדעה הראשונה במשנה שלנו, ספיקה הוא. הרי כל המושג של טומטום ואנדרוגינוס, לפי תנא קמא זה ספק זכר, ספק נקבה. עכשיו, אצל התורה אין מושג שנקרא ספק, אז לא יכול להיות שהתורה נותנת הוראה במצב של ספק. ואת תקרא למיוטי ספיקה. אנחנו, כשיש לנו ספק, אנחנו צריכים את ההכרעה במקרה של ספק. בדרך כלל בדיני תורה אנחנו מחמירים. אבל התורה לא תמעט דבר שהוא ספק, כי אצל התורה אין ספק. אז לא יכול להיות שזה הולך לפי דעת הנקמה. אלא אומרת הגמרא, רבנן בתראי, אולי זה הדעה השלישית במשנה שלנו, יש את הנקמה, רבי ישמעאל וחכמים. אולי נגיד שזה הדעה של חכמים שסוברים שאנדרוגינוס הוא סוג בפני עצמו, בריאה בפני עצמה. מחד קרנפקי, להם מספיק שיהיה כתוב זכר פעם אחת בשביל למעט גם טומטום ואנדרוגינוס. מה הראיה? דאגבי בכור, לגבי קדושת בכור, כמה פעמים כתוב זכר? חד זכר הוא דכתיב. הגרסה פה וקה, וקה ממעטי כול הוא מיני, מיניו, הם ממעטים גם טומטום ואנדרוגינוס מפעם אחת זכר שכתוב לגבי בכור. אז למה שלגבי עולה יצטרכו לכתוב פעמיים זכר כדי למעט שאי אפשר להקדיש לקורבן עולה טומטום ואנדרוגינוס? אלא פשיטא רבי ישמעאל. ודאי שצריך להסביר שהברייתא הזאת תחליף את דעתו של רבי ישמעאל. והיא אמרת בשלמה רבי ישמעאל מפשט פשיטא ליה, אם תרצה להגיד שפשוט לרבי ישמעאל שאנדרוגינוס הוא זכר, היינו די צריך קרא למיוטי. אני מבין שהפסוק צריך למעט, שאפילו שבעל מום לא מקריבים אותו על גבי המזבח, בכל זאת הייתי חושב אולי שאם אדם הקדיש אנדרוגינוס, אז הוא יהיה קדוש, לכן התורה אומרת לי לא, אנדרוגינוס בכלל לא מתקדש, הוא נשאר חולין. אז זה מובן. אלא היא אמרת מספקי לי, אלא אם תגיד שרבי ישמעאל סובר שזה ספק אם אנדרוגינוס הוא זכר או נקבה, יצטריך קרא למיוטי ספקה, וכי צריך פסוק שיגיד שספק אי אפשר להקדיש לקורבן עולה, הרי בתורה אין מושג של ספק, אלא חייב להיות שלפי דעת רבי ישמעאל אנדרוגינוס הוא ודאי זכר. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. לעולם רבנן בתראי, באמת זה לפי דעת חכמים שסוברים שאנדרוגינוס הוא בריאה בפני עצמה. ואם כן, אתה אומר שנו, אם הספיק להם בבחור פעם אחת שכתוב זכר, למה לגבי קורבן עולה צריך שיהיה כתוב פעמיים זכר בשביל מעט אנדרוגינוס? התשובה היא גם לגבי בכור תרתי קרא אקטיב, גם לגבי בכור כתוב פעמיים זכר, כתוב הזכר למעט נקבה, וכתוב הזכרים למעט טומטום ואנדרוגינוס. באמת הם סוברים שצריך פעמיים זכר בשביל למעט גם נקבה וגם טומטום ואנדרוגינוס, וזה הולך לפי דעת חכמים, והספק של רבי ישמעאל עדיין נשאר פתוח. אין לנו תשובה האם רבי ישמעאל אומר שאפשר לשחוט בכור בעל מום מחוץ לעזרה, זה בגלל שהוא ודאי נחשב זכר רק שיש בו מום, או שזה ספק אם זה זכר או אם נקבה, ואפילו על הצד שזה זכר הרי יש לו מום. עד כאן השיעור על דף ממלף.